שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יד המכות, הפודקאסט היחיד שמדבר ברצינות על מכות וכאילו, ונמצא בכל האפליקציות חוץ מגוגל פודקאסט. היום אנחנו נדבר על רסלמניה העצובה שהולכת להיות לצערנו לנוכח הקורונה, על כל התוכניות השבועות שהתקיימו ללא הקהל, ועל אירועי השבוע האחרון בענף הספורט היחיד בעולם המערבי שעדיין רץ. זהו, אנחנו on the road to WrestleMania. שלום שאולי.
שלום לך, מה שלומך?
אני מצוין, אני ספיר אברהמי, ויאללה מכות! טוב, שאולי, כמה דברים, כמה עדכונים שככה יש לתת לך על הבוקר. זה לא בוקר, אבל עדכונים שקיבלנו היום, אתמול.
כמה?
שאולי, מזכיח. כמה עדכונים?
כמה?
אז בוא, תספור עכשיו, ואז תגיד לי כמה זה יצא.
אוקיי, יאללה.
רסלמניה מבוצלת לשני לילות, שבת הרביעי לאפריל וראשון החמישי לאפריל. הסיבה הרשמית היא שזה too big for two nights. אנחנו עוד נדבר על הסיבה שאנחנו חושבים שהיא הסיבה בעצם לפיצול הזה. רוב גונקובסקי, שאני מניח שאמריקאים מכירים יותר מאיתנו, הקהל הישראלי, הולך להנחות את האירוע, הוא היה שחקן NFL לשעבר, שחקן פוטבול. אנחנו גם מדבר על, על הבחירה הזאת, שהוא היה צריך כן להיות, לעשות דביוט, להופיע בעצם בסמקדאון. אני חושב שכולם חשבו שזה כמתאבק, אני גם יכול להיות שזה כן עדיין יקרה. כרגע הוא מופיע כמנחה, מעניין מה עומד מאחר ההחלטה הזאת, אני חושב שלא נדע לעולם, אבל זה מעניין. כל התוכניות השבועיות, עד לרסלמניה, יוקלטו כבר בשבוע הבא. זאת אומרת, רו, סמקדאון של השבועיים הקרובים, כל הדרך לרסלמניה, יוקלטו בשבוע הבא מהפרפורמנס סנטר. זאת אומרת שתהיה הפסקה של שבועיים, לא מתאפקים, אפשר להגיד. אלא אם כן, רסלמניה תוקלט גם כן, שזה עוד לא יודעים באופן רשמי. וגם זה יקרה לאחר הקלטת התוכניות השבועיות הקרובות. והדיבור הוא גם שהלוקיישנים יהיו שונים, זאת אומרת שלא כל הקרבות יהיו בזירה, או לפחות בזירה בפרפורמנס סנטר, יהיו לוקיישנים משתנים לכל קרב, ושוב, זה יהיה מוקלט מראש, אז ככה ש... זה יהיה הרבה יותר, זה יהיה הכי שונה. אם כבר אין קהל, אז רסלמניה מוקלטת מראש, זה בכלל אז היה אחרת לגמרי. אז ככה, כמה שאלות שאני רוצה לשאול אותך, ואתה תגיד לי מה אתה חושב.
קדימה, דבר אליי.
למה הפיצול בעצם?
אני אתן לך השערה שלי.
כן.
אנחנו מדברים על רסלמניה, כביכול זה, כמה שזה אמור להיות האירוע הכי גדול בשנה, בעולם ההפקות, הוא גם לדעתי הארוך ביותר.
חד משמעית, כן.
לדעתי, אם אתה שואל אותי, להעביר הופעה באורך מלא של רסלמניה, בתנאים שלנו היום, כלומר, ללא קהל, מקום יחסית קטן. אני לא חושב שזה התנאים להריץ הופעה של 4.5 שעות ההפקות, אם אתה שואל אותי.
כן.
עכשיו, אני חושב שאם זאת הסיבה, אז כנראה שהגיעו למסקנה שאם נפצל את רסלמניה לשתי לילות, זה יהיה בפתרון עולם.
אוקיי, אוקיי. אז שוב, זו סיבה שאתה חושב, אני מסכים איתך, אין תכלס סיבה הגיונית לזה. זאת אומרת, המיתוג החדש הוא שזה too big for one night, המיתוג החדש של רסלמניה, גם החולצה שיצאה, חולצת ה-I wasn't there, שהחליפה את חולצת ה-I was there המקורית, רשום עליה, too big for one
חולצה
night.
חולצה ענקית.
חולצה ענקית. האמת שזה גיוני.
זה היה ענק, וזה בין החולצות היחידות ב-WWE shop, בלי קשר לחולצות של המתאפקים, אתה יודע, החולצות הכלליות כביכול של החברה.
כן.
בין היותר מוצלחות שהם הצליחו לחשוב עליהם.
שמע, אני שוקל לקנות את זה, ואם אם היה לי איך הייתי עושה את זה.
כי אתה מזדהה עם החולצה הזאת, אתה באמת לא היית ברסלמניה הזאת.
נכון.
היא לא מיוחדת משום רסלמניה אחרת, כי גם ברסלמניות אחרות לא הייתה, אבל...
נכון, אבל זו אשכרה היחידה שאני יכול
להזדהות איתה. באה ומצביעה, אני לא הייתי שם.
זה באמת גדול. זה נורא עצוב, אבל אם יש משהו שווינס מקמן יודע לעשות טוב, זה להוציא את הלימונדה מהלימון, ולהוציא כסף ממגפה עולמית.
אם היית יודע רק שהיית עושה עכשיו רפרנס למשפחת שוויץ. אתה מאוד מאכזב אותי, מאוד.
אני מצטער. טוב, החלטה הבאה, רוב גונקובסקי יהיה המנחה של כלל התוכניות, לא, יהיה המנחה של רסלמניה, לא של כלל התוכניות השבועיות, ברוך השם.
של כלל תוכניות רסלמניה.
רסלמניה עכשיו, עד המוות הוא המנחה. עכשיו, תראה, אנחנו נהיה כנים. אנחנו כישראלים, החשיפה שלנו לפוטבול אמריקאי היא מאוד מצומצמת, ולמעט החבר'ה הארדקור, שבאמת צופים ורואים ועוקבים, אנחנו לא באמת יודעים הרבה על זה. זאת אומרת, זה לא המיינסטרים בארץ, ואני בטוח שבאמריקה רוב גונקובסקי זה שם ענק, או לפחות מוכר יחסית, ואם יש לנו בקהל המאזינים איזה ארט-קוריסט של פוטבול, נשמח לדבר איתו על זה בפרקים עד רסלמניה, אסור איתנו קשר בפייסבוק, אבל זה סיפור. זאת אומרת, למה שיקחו שחקן NFL לשעבר, ויתנו לו להנחות את המותג אולי, אפילו לא אירוע, את המותג הכי גדול של WWE לאורך השנה, נוכח הנסיבות, אפילו יכול להיות שתהיה חשיפה מוגברת, כי אין ספורט אחר, וזה אירוע גדול, זה אירוע ספורט ענק, ואין ספורט אחר לראות. מה עומד מאחורי החלטה? אולי בעצם זה עניין של חשיפה, באמת? או שזה, זה נראה
יכול להיות באמת, יכול להיות באמת שאנחנו מדברים פה על אופציה לעוד חשיפה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על אירוע יפקות, ללא קהל, משהו שלמדנו מאירועים קודמים, מתוכניות שבועיות האחרונות של ה-WWE, שזה לא באמת מוכר לך כמו תוכנית רגילה, מופע שלם עם קהל, בהיכל רגיל, זה שונה, בטח כשאתה רוצה להעביר פה רסלמניה.
כן.
אולי מחפשים כל פתרון אפשרי, חוץ מ, אתה יודע, הפתרונות הסטנדרטיים להעלות את ה... את הרמה של רסלמניה, כלומר להביא את אנדרטקר, מחזירים כמה אנשים כמו גולדברג, מחזירים את ג'ון סינה, מחזירים את אג'
כן.
יכול להיות מנסים לחשוב קצת מחוץ לקופסה, עוד איזה סלבריטי אני יכול להביא.
להגדיל איש, את
שם ה... גדול, שם גדול, בין אם זה קשור לרסינג, בין אם לא, שיכול להביא עוד איזה אחוז 2, 10, 50.
זאת אומרת, רוצים להגדיל את הקהל הפוטנציאלי. שאפשר נורא לתפוס עכשיו. כאילו, ככה או ככה, הקהל של NFL רגיל, שבתקופה הזאת אין משחקים, אבל עדיין, יכול להיות באמת שזה יתפוס קהל נוסף, זה כן ייצור כותרות, זה כבר יצר כותרות, באתרים שלא מסקרים רסלינג ביום-יום שלהם, ומסקרים ספורט אחר בחול, וזה כן החלטה מעניינת. אני חושב, תשמע, בהתאם למה שראינו בסמקדאון, שכבר יצא לנו לדבר על זה, בינינו, off the record, זה מרגיש שזה יהיה יותר מביך מאשר טוב. זאת אומרת, אני לא רואה אותו מצליח להחזיק משהו כזה, אני גם לא יודע באיזה מתכון אתם רוצים לעשות את זה, אבל לא יודע. אתה אופטימי? יש בך אופטימיות לגבי המהלך?
אני חייב להגיד לך שבכללי, כשאנחנו מדברים על רסלמניה 36, לנוכח הנסיבות, אני, דבר אחרון שאני יכול להגיד על עצמי זה שאני אופטימי, אני הרבה יותר ריאלי, ואני באמת כמעט ואין לי ציפיות מהמניה הזאת.
וואו.
שוב, אני אומר מה שאנחנו אמרנו בתוכניות האחרונות, וזה פרט שאי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא נכון, וזה שהקרבות, אירוע ההפקות ללא קהל, מוריד את רמת הקרבות ב-50 אם לא יותר אחוז.
לגמרי, וזה באמת עצוב.
וזה באמת מוריד לך כבר את כל המוטיבציה וכל ה...
חשק, הייפ.
בדיוק, את כל החשק, את כל הייפ, מוריד לך כל טעם שרצית לצפות, שקיווית, שחיכית, שיקרה משהו גדול, כזה או אחר, מה זה שווה אם לא יהיה לך שם קהל שיגיב לאותו דבר גדול?
תשמע, זה קשה, אנחנו ננסה לא לדכא.
זה קשה, זה עצוב.
ננסה לא לדכא את המאזינים עכשיו, אבל...
מצד אחד אני באמת מתבאס על זה, מצד שני, תשמע, WWE מאוד מוכשרים בזה, אבל אני באמת לא רואה אותם מצליחים להרוס את הרסלמניה הזאת עוד יותר.
לא יודע. אני חושב שעצם זה שהם ממשיכים עם השואו זה יפה.
לא, זה שזה יפה, זה ברור, זה מובן מאליו, וגם דיברנו על זה, ואני יודע שלא רק אנחנו חושבים ככה, קהל רחב מאוד. באמת
מודה על זה.
אני אגיד, מכבד את זה ומעריך את זה, את את הפריבילגיה הזאת שיש לנו בכל זאת תוכניות שבועיות של ה-WWE ובכללי של רסלינג להמשיך לראות לנוכח הנסיבות, ובהתחשב בעובדה שביטלו כל אירוע ספורט כזה או אחר בזמן הקרוב, זה
זו בריחה, זו בריחה טובה.
כן, חד משמעית. אבל שוב, זה לא... תראה.
זה לא אותו דבר, ברור זה לא אותו דבר.
עדיף, כמובן... לך לאכול, עדיף לך לאכול אוכל במסעדה מאשר בטייקאווי. המוצר יותר
תשמע, יותר זה, טרי, זה, גם, יותר... זה דימוי טוב לנוכח התקופה, גם אני מסכים איתך.
למה, למה אנחנו... הדימוי הזה עלה לי לראש נראה לך? אכלת המבורגר בטייקאווי, איזה גרוע זה.
אתה גם מומחה במסעדות, אני פחות בקטע.
חבל כן. מאוד. חבל מאוד.
לא, אתה יודע, זה אוכל יש לי בבית, זה לא כזה חבל.
בסדר, בכל זאת, זה לא, זה לא סיבה לא לעצור רגע, לנסוע יום אחד לווטרינה בתל אביב.
הבנתי אותך.
בסדר.
טוב, אז תראה, אנחנו מקווה באמת שרסלמניה כן תפתיע אותנו. אין, אין יותר מדי מקום לאופטימיות, אתה צודק, אבל זה, זה מה שיש, ומפה אנחנו, בוא נגיד שסיכרנו את רוב מה שקשור בדיכאון לשבוע הקרוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו לתוכניות השבועיות, ונתחיל ברו. אדג' נתן פרומו, שבטח עם קהל היה יכול להיות הרבה יותר עוצמתי, אנחנו לא נחשוב להתעסק בזה שוב בעניין הקהל, אבל כן, ומאתגר את אורטון לקרב Last Man Standing ברסלמניה. עכשיו, Last Man Standing ללא קהל, זה עוד יכול להיות טוב, כי זה יכול להיות פשוט ברול בקסטייג' אינסופי. אתה חושב שזה מה שאנחנו נראה בעצם, בסופו של דבר?
לדעתי זה דווקא רעיון נחמד שעובר שיגרה קצת, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על, אם אנחנו מדברים על קרבות, אתה יודע, בלי סטיפולציות, לא משהו מיוחד.
כן.
וכמובן בעובדה שאין לנו קהל שיגיב לכל הקרב הזה, לכל סיטואציה כזאת או אחרת שמתרחשת בקרב, כן, לפחות להכניס טיפה עניין. יכול להיות גם אני טועה, יכול להיות זה יצטייר מאוד לא טוב. אבל לדעתי זה יגרום לנו קצת לשכוח מה... כשאתה מכניס סוג של, אני לא אקרא לזה תוכן, אבל אתה משנה קצת את התנאים במה שאתה מנסה להעביר במצלמה, יכול להיות שזה כן יגרום לך קצת לשכוח לרגע מהעובדה שאין לך קהל מאחורי הקרב הזה.
איפה אתה רואה את הקרב
הזה? פרט מאוד רלוונטי, פרט... יכול להיות שכן. עכשיו נגיד סתם לדוגמה, יכול להיות, השערה, כן, אבל לדעתי אתה רואה עכשיו קרב רגיל בלי סטיפולציות, אחד על אחד, או טקטים מאץ', לא משהו מיוחד.
קשה מאוד.
זה משהו סטנדרטי ומשהו רגיל, ובאמת מה שלא, מה שמפריע לך בעין זה שאין קהל, וזה מה שלא מסתדר לך. אבל כשאתה שובר שגרה קצת עם קרב שאתה לא רואה אותו כל יום, שהתנאים פה קצת שונים, בוא אל תשכח גם כשאנחנו רואים כל מיני קרבות עם סטיפולציות, לדוגמה, false count anywhere, סתם לדוגמה, יש מלא מקרים שהקרב יוצא מהזירה לכיוון backstage, לכיוון אפילו לא backstage כזה, מחוץ לארנה כזה, או אתה יודע, בכניסה, בלובי לארנה.
כן, כל המקוון.
והקרב שמעבירים לך במצלמה מהאזור, ששוב, שם באזור, אמנם יש לך קהל באירוע עצמו, כן? ואתה די שומע אותם, אבל זה לא נשמע יותר מסתם קהל, למרות שלא, אבל זה נשמע כזה, זה יכול להיות גם סתם קהל מוקלט, כן? אתה לא רואה את הקהל מגיב, באמת, אתה רואה שני אנשים הולכים מכות, בחור עם חולצה לבנה, יפסים שחורים רודף אחריהם, וזה פלוס מינוס מה שקורה לנו עכשיו, בהופעות ללא קהל.
כן, וזה כן בסדר.
רק
שקט
יותר.
וזה כן בסדר. עכשיו,
תראה, הם יכולים... טוב, כן, דבר.
לא, דבר.
הם יכולים כביכול להעביר את זה כמו שצריך. כאילו, מה זה כמו שצריך? שוב, בהתחשב בנסיבות. בצורה טובה, אבל אתה יודע, לא אופטימי. מדברים פה על ה-WWE.
אוקיי. אני מקווה שהפסימיות שלנו תתבדה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך זה, איפה אתה רואה את הקרב הזה ממוקם מבחינת הקארד? זאת אומרת, יש לנו הרי שני לילות, זה מיין איבנט מטיריה לאחד מהם? אתה חושב שזה יהיה המיין איבנט? יש לנו גם את רומן ריינס גולדברג, שאני מניח שבלמעלה, בהיררכיה, ב-WWE, מעריכים מאוד את הקרב הזה, ברוק לזנר, מקנטייר, הוא בהכרח אחד המיין איבנטים. אתה חושב שזה יהיה המיין איבנט השני?
לדעתי...
טייקר סטייל.
יש לנו, אני חייב, זהו, אני חייב להגיד לך שיש לנו, האמת, חבל לי על התנאים שניהו לנו פה לרסלמניה הקרובה, כי באמת יש לנו הרבה קרבות. אני אוהב את העובדה הזאת שאתה לא סגור על עצמך מה, מה הולך להיות המיין איבנט ברסלמניה, כן. ולא כי הם לא מסבירים לך, אלא כי פשוט יש יותר מדי קרבות שיכולים לתפוס את התואר הזה של המיין איבנט.
נכון.
ובאמת יש לנו את הקרב של אנדרטקר נגד סטיילס, ויש לנו את, ברור את הקרב של גולדברג נגד רומן ריינס, יש לנו את הקרב של דרו מקנטייר נגד ברוק לזנר, שלדעתי האישית זה הולך להיות המיין איבנט,
לא,
בלילה
זה
האחרון, מבחינת, כלומר מה שיסכם לגמרי את הרסלמניה.
זה מבחינת חוקים חייב להיות המיין איבנט.
ממש לא, ממש לא.
אני, זה, כן, מבחינת החוקים הרויאל רמבל חייב להיות המיין איבנט.
אתה חייב, לא, ממש לא. ברקע שאתה זוכה ברויאל רמבל, אתה מקבל ברסלמניה טייטל שוט על איזה אליפות ראשית שאתה רוצה. זה ממש לא מקנה לך מיין איבנט.
אנחנו נבדוק את זה?
כי בוא אני אזכיר לך את שינסקי נקמורה. לא, אין מה לבדוק, אני אומר לך, ספיר, בשביל מה אני פה. 2018, רויאל רמבל 2018, שינסקי נקמורה זכה, והיה בקרב, תהרוג אותי, אני לא זוכר מי היה אלוף אז, אבל אני מבטיח לך שמיין איבנט זה לא היה.
אוקיי.
אבל עזוב את זה, אני אתן לך דוגמה יותר,
עזוב,
יותר עדכנית. חכה, חכה, דוגמה אחרונה. למרות שיש לי עוד דוגמאות. יש לי גם את 2012, את דניאל בריין נגד שיימס, שגם שיימס זכה ברויאל רמבל, וזה לא היה מיין איבנט, זה היה אירוע שפתח את הקרב שפתח את האירוע. אותו דבר היה לנו ברסלמניה של שנה שעברה, שסט רולינס זכה ברויאל רמבל, והקרב שפתח את רסלמניה היה ברוק לזנר נגד סט רולינס על האליפות. זה לא מקנה לך מיין איבנט.
אתה רואה את מקנטייר לזנר פותחים? לא. זה בהכרח יהיה מיין איבנט.
אני חייב להגיד לך שאני גם לא ראיתי את לזנר ו...
רולינס.
וסט רולינס פותחים את האירוע, אבל זה מה שקרה. אני לא אגיד לך אם זה יכול לפתוח את האירוע או לא, אני כן יכול להגיד לך שזה יכול מאוד להיות המיין איבנט, ויכול להיות גם שלא. אני, היום אתה לא יודע, כי מצד אחד יש לך באמת הרבה קרבות שהם יכולים לעבוד כמיין איבנט באירוע, ומצד נוסף יש לנו גם את ה-Women's Division, שמאוד משתדלים ב-WWE להרים להם.
נכון.
כמו שראינו בשנה שעברה, או לפני שנתיים, לא זוכר, לדעתי שנה שעברה זה היה, שהיה לנו מיין איבנט ברסלמניה, קרב נשים.
נכון, בקי ו...
זה גם... וזה האמת, אני לא יכול להגיד לך שאני מסכים שזה מיין איבנט מטריאל, במיוחד ברסלמניה, אבל אתה יודע, כי באמת הארגון נותן יד להעצמה הנשית, ומכניס אותם באמת לכל מקום, גם אם זה אומר למיין איבנט של רסלמניה, סבבה, אני מכבד את זה. אני לא יודע להגיד לך מה הולך להיות המיין איבנט. דעתי האישית, אני שם את הכסף על דרו מקנטייר נגד לזנר. נראה לי הכי הגיוני, האליפות הראשית כרגע ב-WWE. אני לא רואה...
הפוש הכי מסיבי נגד הפוש ההיסטורי הכי מסיבי.
אני לא רואה, אני לא רואה גם איזשהו פיוד שמתעלה על על הקרב הזה.
כן, כן.
אבל יכול עכשיו... להיות שזה ישתנה, יכול להיות שזה ישתנה, הדעה שלי כאילו עוד שבוע.
עוד שבועיים, כמובן.
מה נשאר לנו עוד...
שבועיים.
עוד שבועיים עד רסלמניה, אין להם יותר מדי זמן לשנות את זה, אבל הם כן יכולים לשנות את זה.
נגיד, נניח ואתה הבוקר, אתה מחליט. אדג' נגד אורטון, איפה אתה ממקם אותו מבחינת זה?
לדעתי את ג'ורטון, לדעתי את ג'ורטון, יסכם את האירוע הראשון, את החלק הראשון של רסלמניה ביום שבת, כי מבחינת בנייה, מבחינת פיוד, מבחינת הפרומו שהולך להיות לנו לפני הקרב, זה חד משמעית הקרב הכי גדול שיש לנו.
אוקיי.
אני שם רגע בצד את הפוש של מקנטייר, את השחייה של אורייל רמבל. מבחינת בנייה, בוא נדבר רגע תכלס, אם זה הפרומוים ש...
שאורטון סחב חודש לבד.
אורטון דפק, שאג' דפק לנו בשבועיים שלוש האחרונים, הסגמנט עם בית פיניקס,
כן.
אין מה להגיד, זה מתעלה על שאר הפיודים שקיימים כרגע
נכון, אין ספק.
במאץ' קארט של רסלמניה, אז כן הייתי נותן לזה להיות מיין איבנט, אם לא המיין איבנט של כל האירוע, זה לפחות של החלק הראשון, אבל כן אני חושב שהקרב המרכזי, המיין איבנט הולך להיות הקרב שכביכול ה-WWE מגדירים אותו כהכי חשוב היום
בארגון,
בפיודים הרצים,
כן.
וזה לגמרי מקנטייר ולזנר.
אני מסכים איתך ב-100%. נמשיך לעוד קרב שהוא מיין איבנט מטריאל, ואנחנו מדברים על, על טייקר נגד סטיילס. ברוע האחרון הייתה חתימת חוזה מאוד מאוד מוזרה, נקרא לה ככה, טייקר יצא ראשון, בלי חולצה, בלי, עם, עם קוקו אינדיאני, אם לא יודע אם ככה באמת קוראים לזה, אבל ככה זה
לא
נראה.
לא עשה איפור, לא השקיע עם, ה... עם הפולגיר שלו.
פשוט
הגיע בא... בלי הגלימה, הגיע בלי הכובע.
שמה, זה
גם
זה
כניסה,
כאילו...
אתה יודע, הליכה מהירה.
זה היה צעד אחד לפני לצאת עם גופיית סבא. זה היה ככה. ו... לא יודע, זה פשוט נורא מוזר. נורא מוזר.
אנדרטקר, אנדרטקר. עזוב רגע את העובדה שטקר זו דמות שחייבת להופיע רק בתנאי שיש קהל. דעתי לפחות. אני לא חושב שבתוכניות כאלה צריך להכניס את אנדרטקר. טקר הוא אגדה והוא צריך להיכנס באולמות מינימום ברור טורסלמניה בתוכניות שבועיות ולא סתם ככה ברור פשוט. וכמובן ברסלמניה עצמו ובאירועים כמו סאמרסלאם אולי. הוא חייב כניסה, אתה יודע, משהו מטורף, את כל האייפ של הקהל סביבו. כי אין מה לעשות, זה מה שנשאר לנו מאנדרטקר, האייפ שיש סביבו.
כן.
כי לצערי הרב, מעבר לזה הוא כבר לא יכול לספק. אגב, זה גם הסיבה שנבע הפיוד הזה, כביכול. על זה נבנה הפיוד בין סטיילס לאנדרטקר.
נכון.
סטיילס אומר בדיוק את הדברים האלה.
סטייל מייצג אותך בפיוד הזה?
הוא לגמרי מייצג אותי, ואני לגמרי עומד מאחורי סטיילס בפיוד הזה, עם כל האהבה שלי לטייקר, אבל לצערי... הכבוד שלו כבר נקבר על ידי הקריאטיב בשנים האחרונות, והוא ממשיך להיקבר גם בבנייה עכשיו לרסלמניה הקרובה.
אז אתה אומר, אתה אומר סטיילס הולך לנצח את טייקר, אין פה שאלה בכלל מבחינתך.
לא, ממש לא. ממש לא.
אוקיי.
אנדרטייקר חד משמעית הולך לנצח את סטיילס.
אני לא בטוח, אתה יודע? אני לא בטוח.
אני בטוח, אני אומר לך.
אני חושב שרוצים ליצור את...
כביכול ההפסדים, לא, לא. היו... רצו לתת לאנדרטקר להפסיד פעם אחת, וזה כביכול כדי לבנות את הדמות הכי, בוא נקרא לזה במושגים של ילדים קטנים, למתאבק הכי חזק היום בחברה.
אוקיי.
שתהיה לנו סוג של היררכיה כזאת, שיהיה לנו את הבן אדם שהוא בטופ, ושהוא כביכול הבוס האחרון של
King
כל...
King of the Mountain, הוא מלך ההר, אף אחד לא יכול...
הוא כל המתאבקים שיש לנו ברוסטר הם עוד קרקטרס שפתחת באיזשהו משחק, וברוק לזנר הוא ה...
הוא הפיינל בוס.
כביכול לפני זה היה אנדרטקר, כן, זה היה הפיינל בוס ברסלמניה, והיום okay. רצו להחליף... מה זה היום? ב-2014 החליטו שרוצים להחליף אותו, הגיעו למסקנה שזה יהיה ברוק לזנר. אני מזכיר לך שרומן ריינס היה עדיין בחיתולים, זה נראה לי היה רסלמניה...
הוא עוד היה בשילד, כן.
זה היה, כן, הוא היה בשילד, זה היה רסלמניה, הופעה ברסלמניה השנייה שלו בסך הכל. כן, ידעו כבר שרוצים שהוא יהיה הדבר הבא, אבל הם רצו כבר אז, ב-2014, להוציא את טייקר מהתמונה, כי הם הבינו כבר מה שאנחנו עייפים מזה היום, שאנדרטקר כבר לא במצב של להמשיך פיודים כאלו אחרים, לא יכול, הוא כן יכול לקפוץ, אתה יודע, סטייל סטון קולד סטיב אוסטין, כמו שהוא עשה ברוח האחרון, לאיזה ככה שבירת שגרה נחמדה,
כן.
לקראת ברסלמניה נגיד, לא אומר לך עכשיו להביא אותו לקרב ולפיוד גדול, לא, הוא כבר לא בנוי לזה, הוא כבר לא שם. הם עושים את אותה טעות שהם עשו עם ריק פלר, שהם החזיקו אותו הרבה מעבר למה שהוא כבר יכל. זה כבר לראות גבר מבוגר, בחור מבוגר בתחתונים, שכבר זה לא כל כך מחמיא לו כמו לפני 20-15 שנה.
אפילו 5 שנים.
הוא כבר לא באמת יכול לבצע מהלכים, לא שהמופסט שלו כזה מטורף, כן, אבל בסופו של דבר כבר גם את המהלכים הבסיסיים הוא לא יכול לבצע, כמו שראינו אותו בשבועות האחרונים. הפינישר שלו מסתכם בצ'וקסלם, אנחנו לא רואים אפילו את הטומסטון. יכול מאוד להיות שהוא כבר זהו, גם לא בנוי לבצע טומסטון.
אני מבטיח לך שאתה תראה טומסטון ברסלמניה, לפחות אחד. אין מצב שלא.
עצור לי שהם שומרים שטומסטון יהיה כל כך מיוחד שהם שומרים אותו רק לרסלמניה, כן?
אבל זה כבר שנים ככה, כן? זה כבר שנים שהטומסטון של הטייקר הוא מיוחד מאוד. עכשיו המצב מחייב.
תראה, אני לא אכנס איתך לזה, כי זה לא סותר את כל מה שאני אומר לך עד עכשיו. עכשיו לגבי מה התחלתי להגיד לך, אם סטיילס הולך לנצח את טייקר או לא, חד משמעית לא. באותה תקופה שהם רצו ב-2014 להביא מישהו שיחליף את המעמד של הפיינל בוס של אנדרטייקר, החליטו באותה תקופה שזה יהיה ברוק לזנר. ברגע שלדעתי לפחות וינס והקריאיטיב הרגישו שריינס כבר בשל, הכניסו גם אותו לקרב עם אנדרטייקר, שבדיעבד אני מאמין שהם היו מצטערים, אם הם היו יודעים שעוד שנתיים שלוש הם ייתנו לריינס את המעמד הזה של לנצח את טייקר ברסלמניה, אז הם היו מוותרים על ברוק לזנר, שהוא ישבור לו את הסטריק, והיו נותנים ישר לרומן ריינס. הם, אתה יודע, הם נכנסו למצב של ליתר ביטחון ב-2014. הם כבר ראו את המצב של טייקר, הם אמרו, טוב, אני לא יודע כמה הבן אדם הזה הולך עוד להחזיק לנו, בוא נשבור לו את הסטריק כבר עכשיו. כרגע מי יש לנו? זה ברוק לזנר? אוקיי, אז אנחנו נזרוק את ברוק לזנר איתו, והוא יהיה הפיינל בוס כרגע, עד שרומן ריינס כביכול יהיה מספיק בשל כדי להיות גם סוג של הפיינל בוס. וזה מה שעצר לנו כביכול שני פיינל בוסים כרגע, יש לנו אחד פייס אחד איל, שהם כביכול האנשים, השמות באמת הכי גדולים, שאם אתה רוצה לעשות לעצמך שם בחברה, אז אתה צריך להביס את שניהם, שאתה יודע, פה ושם מעלים לך איזה כתבה ב-WWE באתר, חמישה מתאבקים שהצליחו להביס את ברוק לזנר.
אתר שרק אתה קורא. כן, אתר שרק אתה קורא.
מה מסכים איתך? זה לא רק אני קורא, אני לא באמת קורא את זה, כן, אין מה לקרוא, אבל...
כן, לא, אוקיי.
זה כן דברים שהם רוצים למשוך את תשומת ליבנו איתם.
הם רוצים לבנות.
כביכול זה מאוד נדיר, זה מאוד נדיר לנצח את רומן ריינס, מאוד נדיר לנצח את ברוק לזנר, מהסיבה הפשוטה שכרגע הם הפיינל בוס אצלנו בהיררכיה, אנדרטייקר בחוץ, אנדרטייקר כרגע נמצא בסוג של, בוא תן לו לעשות מה שהוא רוצה, עד שהוא יפסיק, זה כבר כזה off the record, זה כבר לא נחשב מה שהוא עושה.
אוקיי,
אני אומר לך עוד פעם, אני, הלוואי באמת, והייתה לי את האופציה להחליט, שה-off the record יתחיל מ-2012, מהרגע שנגמר הקרב ה-end of an era עם Triple H, ברסלמניה 28, ומאז לא רק שזה יהיה off the record, לא יהיה בכלל רקורד. לא יהיה גם off the record. כלומר, אנחנו מכניסים את אנדרטייקר ל-all of fame, כי לצערי הגיע הזמן, אבל אין מה לעשות, בואו לא נעשה משם... שם כל כך גדול כמו אנדרטייקר בדיחה, כי זה לגמרי מה שעשו ממנו, אבל כביכול הם לא רואים בזה בדיחה, והם חושבים שזה לגיטימי למרות ההפסדים, ולמרות הקבירה שהוא עבר לאורך השנים מאז 2014, זה לגיטימי לתת לו לחזור, להופיע, ולעשות מעצמו קצת צחוק עם החוסר שלו, עם החוסר יכולת כבר להיאבק בצורה עזוב, כמו בסיס.
רגע, אבל סדר, רצחת את הבן אדם, קברת אותו כבר. סבבה.
ספיר, אני לא קברתי אף אחד. אני רק מספר לך מה ה-WWE עשו אותו.
אוקיי, שמע, זה נכון.
הלוואי, אני מאוד מצטער שאני אומר את הדברים האלה, כן? כי בסופו של דבר אנחנו כן מדברים פה על אנדרטייקר, ומאוד לא נעים לי להגיד את זה. ואני באמת מעריץ את הבן אדם ואת הדמות בכללי, אבל אין מה לעשות, תקשיב, זה ממש חורה לי מה שעשו איתו.
מרגישים את זה.
ואני חס וחלילה, תראה. כן, אני מאוד עצוב שאנדרטייקר נתן יד לזה, כי אני באמת מאמין שבמצב שלו יש לו השפעה על העתיד שלו ב-WWE.
חד משמעית.
ואם הוא היה זורק מילה, אני לא אומר לך עכשיו מתחיל להיכנס לוויכוחים, אבל זורק מילה לגבי ההמשכיות שלו בחברה, היה יכול לשנות משהו, אבל הוא גם מצד אחד לא עשה את זה, אני בטוח שמכוונות טובות, כן, כי הוא אומר, לא אכפת לי בין כמה אני ומה אני, במה אני מוגבל לעשות ומה אני עדיין יכול לעשות, אני רוצה כל עוד אני יכול להמשיך להביא קצת כיף לעולם הרסלינג ומעריך את זה, אבל תשמע, אתה באיזשהו שב זה כבר לא נהיה כיף לראות את הגיבור שלך מהילדות,
נשחט עוד פעם.
חד משמעית נשחט, אין מילה אחרת למה שעושים לו, גם תסריטית שוחטים אותו, וגם פיזית בזירה, כי הוא כבר לא בנוי לזה, אין מה לעשות.
אוקיי, תשמע, אני הבנו, אני חושב שאין אדם שיקשיב לזה עכשיו והזין לזה, ולא הבין את דעתך.
אז אני לא חושב שאנשים באמת התבאסו עליי, יכול להיות התבאסו, אני בטוח התבאסו in general, כי זה באמת מבאס כל מה שאמרתי פה, אבל אלה עובדות, אין מה לעשות. כואב לי שהם הגיעו למצב
כזה. ואני חושב, אני חושב שסטיילס פשוט ינצח את הקרב הזה, ושנה הבאה...
אז זה יפה, אז אני אגיד לך עוד משפט אחד שלא יצא לי, עם כל הנימוקים לא יצא לי להגיד. סטיילס לא ינצח את אנדרטייקר, כי הוא לא במעמד, לא של לזנר ולא של רומן ריינס, וגם אין כוונה להביא אותו לשם. גם עם כל הכבוד
ל-AJ סטיילס. קרו דברים יותר הזויים.
יכול להיות. תראה, אני באמת לא מאמין שזה מה שהולך לקרות. אני מאוד אשמח, אני מאוד אשמח, כי אולי... אולי זה באמת יהיה הפיוט שכביכול מסכם לאנדרטייקר את הקריירה. זה יהיה כואב, כן, שמה שמסכם לו את הקריירה, זה פיוט עם AJ Styles, בחור שבא ואומר לו, תשמע, אתה כבר זקן מדי, חלס, תפסיק. למרות שזאת המציאות. מצד אחד זה נורא עצוב.
לפיוט עם המציאות.
אבל זה פיוט מאוד ריאלי.
כן, הפיוט לא משהו, אין ספק. וגם, והחתימת חוזה שהייתה ברו, אני מזכיר לך שאנחנו דברים על רו, נראה לי כבר שכחנו, קצת הראתה את זה, ותשמע, בוא נראה איך זה ימשיך להיבנות בשבועיים הקרובים, או פיזית בשבוע הקרוב שבו כל התוכניות הרו יוקלטו, ונקווה שיהיה שיפור משמעותי מסוים, כי אני כן מאמין שזה יהיה הסוף. ואם לא, זה נטו בגלל שלא היה קהל ברסלמניה הזאת, ולא רוצים שטייקר יצא בלי קהל. זה יכולה להיות אולי סיבה אחרונה, שטייקר ימשיך עוד שנה.
אני מסכים שטייקר ימשיך עוד שנה, כי באמת לא מגיע לו לפרוש בתנאים האלה, בתקווה גם ששנה הבאה לא יהיו לנו את כל המצוקות האלה, כן?
כמובן.
כן, חד משמעית, מגיע לאנדרטייקר פרישה הרבה יותר מכובד מזה, גם מגיע לו פיוד יותר מכובד מזה, כן? עם כל הבאסה שהם הרסו אותו, מבחינה לילתית ומכל בחינה אפשרית, כן, הייתי נותן לו לפחות את הסיפוק, גם לקהל, את הסיפוק שנותנים לו פיוד אגון אחד אחרון, עם שם גדול, לא מישהו צעיר שהתחיל אתמול וכבר רוצים לשים אותו פיינל בוס.
אתה לא מתכוון AJ Styles, כן.
באיזה מעמד גדול. AJ Styles, תקשיב לי טוב, הוא בן אדם מאוד ראוי לסיים לאנדרטייקר את הקריירה, כן?
אבל לא בנסיבות האלו. אבל לא בנסיבות האלו.
לא בנסיבות, ממש לא בנסיבות האלה.
כן.
אני חושב שזה צריך להיות קרב בין, הייתי אומר קרב בין טיטני, בין באמת שמות גדולים, אנדרטייקר ועוד בן אדם בסדר גודל, אתה יודע, לצערי היום רומן ריינס, ג'ון סינה, טריפל אייץ', מה שגם לא יקרה. AJ Styles לאט לאט, אתה יודע, אני אומר לי עוד ועוד שמות, ו-AJ Styles נראה לי שם יותר ויותר הגיוני.
מכובד, מכובד בהחלט.
זה, כן, בסופו של דבר אני התחלתי להגיד, אנחנו מדברים פה על מתאבק שבימי הזוהרות של TNA שהיה אז הארגון המתחרה הכי גדול ב-WWE.
של אימפקט,
כן. הוא חד משמעית היה, כן, הוא חד משמעית היה ג'ון סינה שם. הוא הוביל את החברה, בדיוק כמו שג'ון סינה באותה תקופה, הוביל את WWE.
בדיוק.
וכל פעם היו לנו את כל הדרים מאצ'ס, שאנחנו רוצים לראות קלאש בין שני החברות, ויהיה לנו את סטינג נגד אנדרטייקר, ויהיה לנו את סטיילס נגד סינה. זה בדיוק מה שקורה לנו. אז יש לנו פה שתי טיטנים, בכללי מעולם הרסלינג, ש... אני כן רואה את זה, מסיים את הסיפור של אנדרטייקר בצורה מאוד יפה ומכובדת. זה יכול גם להיות, אתה יודע, אני לא אשקר לך, זה יכול להיות גם בקונספט שטייקר באמת ינצח את הקרב נגד...
כן, יכול להיות.
נגד סטיילס, אבל בסופו של דבר יצא עם איזשהו נאום, ויבוא ויגיד, חבר'ה, ניצחתי, הכל טוב ויפה, אבל יש לי משהו להגיד, זה נכון, אני כבר לא באמת בסיס שלי, אני לא בכושר, אני לא ככה, ככה וככה, ואני מוריד לרגע את הכובע ואת החליפה ואת הגימיק, ומדבר אליכם רגע מהלב, ורוצה להגיד, אני את שלי עשיתי.
וזאת תהיה פרידה מצוינת, שאולי תקרה כבר השנה. וזהו, אני מניח ששפכת את כל מה שיש לך להגיד על הנושא לארבע שנים הקרובות, יכול להיות שאני טועה?
אתה טועה. חד משמעית, אתה טועה.
ככה או ככה, אני אמשיך איתך לנושא הבא, כי זה מוצע ואפילו מאוד לשבוע הזה, אנחנו כמובן נמשיך לדבר על זה בשבוע הבא, בהתאם להתפתחויות. בקצרה, כי כן, אמרת שאתה רוצה להגיד משהו בנושא. ריי מיסטריו ניצח את אנדרדה, כל מחלקת אליפות ארצות הברית נמצאת בלופ אינסופי, של קרבות בין כל המקסיקנים המובילים בחברה, מדובר באמברטו קריו, זה מיסטריו, אנדרדה ואנג'ל גרזה, שנכנס איכשהו בתוך כל הסיפור הזה, כאילו, לאן הולכים מכאן? מה ההמשך? מה התחזיות לנושא הזה, שפשוט לא מקבל שום סיום ושום כיוון? הוא פשוט ממשיך כמו שהוא, שבועות על גבי שבועות.
תראה, אני באמת לא מבין למה זה עדיין ממשיך ככה ולא מכריזים על שום קרב לרסלמניה, כן? אבל אני עדיין עומד מאחורי הטענה שלי, שמה שהולך לקרות זה פאטל פורווי על האליפות, בין ארבעת המתאבקים האלה ברסלמניה, מה שיהיה המיין איבנט של האירוע, סתם. אבל
okay.
זה עדיין נראה הכיוון, כי כן, אנחנו לא יוצאים מהמעגל של הארבעה האלה, במהלך הקרבות שלהם בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים. אני כן, מה שאמרת שרציתי לדבר, כן חשוב לי רגע לציין את העובדה שמיסטיריו, במפתיע ובצורה שהיא מאוד לא מתאימה לו, אם אנחנו עוקבים אחריו בתקופה האחרונה, הוא ניצח שתי קרבות ברצף בשתי רוע האחרונים.
איזה סטריק.
ואת לרי מיסטיריו היום, כן, זה חתיכת סטריק. ושלא לפספס את העובדה גם שהוא ניצח את האלוף ארצות הברית בקרב האחרון. שזה גם משהו ש...
שאומר משהו.
צריך להדיק לנו איזושהי נורה בנושא.
תשמע, אני כן חושב שיהיה את הפוטל פורי שאתה מדבר עליו ברסלמניה, אני כן חושב שזה מעניין, אבל בוא נגיד שאם אני אראה לייב, זה יהיה קרב שבו אני אלך לשירותים. כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
תראה, אני חייב להגיד שתשמע, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה באמת על ארבע אנשים עם יכולות.
Okay.
אני מאוד אוהב את ה... אני אישית מאוד אוהב את אנדרדה, את ההפקות שלו בכללי.
לא יודע, תשמע.
מיסטיריו, אנחנו לא יודעים למה הוא מסוגל.
מיסטיריו, אני אוהב את מיסטיריו, אנג'ל גרזה,
אני
חושב שהוא עתיד.
אני באמת רואה בזה סוג של, אתה יודע, עברת לפיד, מראה מיסטיריו, לדור הבא של ההפקות המקסיקני.
אבל הם מעבירים את הלפיד כבר משהו כמו ארבע שנים, זה כמו הלפיד האולימפי נהיה כבר.
למי העבירו את הלפיד?
עוד לא יודעים. אבל אנחנו נגלה...
אני יודע להגיד לך שכרגע עדיין רי מיסטריו מחזיק את הלפיד של המתאבק המקסיקני הכי גדול בחברה.
כמובן.
ניסו, אני מסכים איתך שפה ושם נכנסו טיפוסים כמו אלברטו דל ריו, אבל תשמע, לא צלח לבן אדם, ומנסים כל פעם טיפוס אחר. כרגע אלה השמות המתחרים, ואני דווקא אוהב את הרעיון הזה של לא להעביר את זה לבן אדם אחד ספציפית.
להעביר את זה באמת, לדור.
לכל, כביכול, לציין מהו העתיד של ההפקות המקסיקנית ב-WWE.
אז תקשיב, כשאנחנו נראה רסלמניה בלייב...
שמתלווה, אגב, אני חייב עוד להגיד, שמתלווה ככפה לטראמפ, שמתחרים על אליפות ארצות הברית.
כן, דיברנו על זה כבר לדעתי בפוד, אבל אני כן אבקש ממך, כשאנחנו נראה את רסלמניה בלייב, במידה ולא יהיה סגר, ותוכל להגיע לפה או משהו כזה, אז אני אבקש ממך להגיד לי בסוף למי הלפיד עבר, כשאני אלך לשירותים ולחדש את הפופקורן, או משהו כזה.
רגע, מי אמר שאני אשאר לראות?
אתה נראה לי בעניין.
לא. אני בעניין שהרעיון שלי הולך לקרות. אני לא אמרתי שזה יהיה משהו שאני מוכן.
אז תקשיב,
סתם, אני צוחק.
אז אני אלך...
שוב, זה כן יכול להיות קרב מאוד נחמד. בסוף הקרבות האלה הם ההפתעה של האירוע, והם אלה מה ש...
זה נכון, מה שאתה אומר.
הם הקרבות שבסוף הכי יפתיעו אותך לטובה.
יש קרב...
אני חייב להגיד לך שהיו כבר פעמים כאלה.
נכון, אבל יש קרב שאני פחות אופטימי לגבי הסיכוי שלו לגנוב את ההצגה, ואני מדבר על קווין אורנס נגד רולינס, שזה כנראה יקרה ברסלמניה במתכונת הזאת, אחד על אחד. זה מרגיש לי כמו הקרב ברסלמניה, אפילו יותר מאליפות ארצות הברית. שראינו הכי הרבה קרבות מוקדמים שלו בזירה אי פעם, רק on the road to רסלמניה. זאת אומרת, הם נפגשו בזירה, בכל כך הרבה אלטרציות ומקרים ואירועים, גם אם לא בקרב, בסדר? הם נפגשו כל כך הרבה שזה כבר בואה. ואני אוהב את שניהם. אני לא אוהב את רולינס, אני מרגיש סבבה עם רולינס, אבל אני אוהב את קווין אורנס. וכבר דיברנו על זה שאין שום עניין בפיוד הזה. והשאלה שלי אם זה משהו שכן יש בו עניין, האם אתה רואה פה משהו שהם יכולים להציל, או ש... באמת חיסלו את הפיוד הזה, וחבל
אני מסכים, אני מסכים שעניין אני גם יותר מדי לא מוצא. אני כן לא מסכים איתך על זה שאתה אומר שהבעיה פה שזה פיוד שנמשך הרבה מאוד זמן, ופשוט מאסת ממנו.
יש הבדל.
כן, יפה, אז אני עכשיו אסביר את ההבדל הזה. העניין הוא שקודם כל עצם העובדה שהם לקחו את הפיוד הזה מכל כך מוקדם והתחילו לעבוד עליו עוד מסורווייבר סיריס, קודם כל זה ברכה וזה יכל להיות עם ים פוטנציאל לפיוד מצוין לרסלמניה.
אבל.
אממה, WWE לא יודעים באמת לבנות פיודים לטווח ארוך, אלא אם כן אתה יודע, אתה לוקח הפסקה של כמה שנים, הם עשו את זה עם טריפל אץ', הם עשו את זה עם רנדי אורטון וג'ון סינה, אתה יודע שהם מכים פתאום פיוד אחרי איזה 5 השנים, ואז הם אומרים לך שזה פיוד של 8 שנים.
In the making, כן.
ואז, אם הם ממשיכים את הפיוד הזה בבנייה רציפה, מאותו רגע שהם התחילו עד האירוע עצמו, אז אתה שם לב שהם באמת לא יודעים לתחזק את זה כמו שצריך, וזה מתחיל לחזור על עצמו. ולא באותה נוסחה שמשתנה, כאילו, אתה יודע, שרואים כאילו שהם מנסים להתאמץ, להסוות את זה שנגמרו להם הרעיונות. זה פשוט חוזר על עצמו בלי הפסקה, עם אותם אנשים, אותו קרב, אותו 3-3 או 4-4 טקטי מאץ' שמסתכם פעם אחת לניצחון לאורנס, פעם אחת לניצחון לרולינס. כן, זה משעמם, כי הם לא עושים עם הפיוד הזה שום דבר, מעבר לקרב. גם הפרומוים ששני המתאבקים דופקים אחד לשני, הם לא וואו, לא מדהימים, למרות ששניהם מסוגלים להרבה יותר. זה עוד דוגמה קלאסית של קריאטיב גרוע. אין מה
וחוסר...
לעשות. חבל ששני המתאבקים האלה נפלו לזה, אבל...
חוסר מימוש פוטנציאל בצורה מובהקת, וחבל, ואנחנו נמשיך לנושא הבא, כי באמת אין מה להגיד את זה חוץ מזה שזה מאכזב. כל נושא קווין אורנס ורולינס, אנחנו נמשיך לסטון קולד סטיב אוסטין, שנתן שואו בפרי 16 דיי, כמו שאמרנו שיקרה בפרק שעבר בפוד. שמע, אני נהניתי, לא יודע, זה היה די כאילו פן, זה היה נטו פן, זה היה מצחיק האינטראקטה שלו עם האין קהל, שהוא כאילו מדבר לקהל, ואז רואים את הגיסה. לא יודע, עריכה שמרגישה טוב, זה הרגיש כמו קומדיה, וזו באמת הייתה קומדיה. וכל עניין עם הניקוד על מה זה Free 16 Day, שהוא כל פעם אמר משפטים, וביירון נתן לו ניקוד, אני אהבתי, אבל אתה תגיד עכשיו.
תראה, לא אהבתי כמוך. זה חד משמעית.
אוקיי.
אבל אני אגיד לך גם סיבה פשוטה, אני באמת רואה, אני לא אהבו, ואני אגיד לך סטון קולד סטיב אוסטין באותו מצב כמו של אנדרטייקר, שהם מורחים אותו יותר ממה ש... לא, הוא עזב, הכל בסדר, ופעם בא הוא בא לשפור שגרה, ואני מעריך את זה מאוד, וזה כיף לראות אותו קופץ פה ושם לפעמים. היה הרבה יותר כיף גם אם לא היו מכריזים על זה מראש. אבל סלאבי, כבר למדנו... באמת אני כבר מאמין בלב שלם שחוץ מהחזרה של אג' לא הולכים להיות חזרות
מפתיעות. אוקיי, אבל זה לא הייתה חזרה, זה הייתה סתם הופעה, כן?
כן, זה הייתה הופעה. עכשיו, בקשר להופעה. קודם כל מאוד נמאס לי הרוטין הזה, שביירון מוציא לו איזשהו ציון.
לא, זה היה מצחיק, אני אהבתי, לא יודע. אני נהנתי.
אוסטין לא מבסוט על הציון, ובאמירה שלא מתאימה לו, כן, הוא היה צריך לדפוק לו, לך קוסום או מי שם עליך, משהו, אתה יודע, משהו בסגנון, דופק לו, קהל קשה, וזה משהו שחוזר על עצמו איזה 5, 6, 8, 11 פעמים.
אבל זה יצחיק אותי, אני לא יודע.
בסוף כמובן, הוא אגר כוחות בשביל כל הסטאנרים שהוא תכנן, שזה היה ברור שהולכים לקרות, אבל... תראה, אני באמת חושב שסטון קולד הוא מהדמויות שמיותר להוציא אותם לזירה ללא קהל. זה לא אותו דבר לראות בן אדם עם כמה שהוא אגדה, כן? אבל שוב, אותו במצב כמו אנדרטייקר, שהוא כבר לא בשיא, לא יודע להעביר
לא, את המסר. לא, אני חושב שהעביר את המסר מצוין, אני חושב שהיה בסדר לגמרי. אני חושב...
הוא לא
אני...
צריך לתפוס את הבירה, יותר מזה.
הוא דבר שהוא צריך לתפוס את הבירה, הוא תמיד יצריך לתפוס את הבירה.
הוא צריך לתפוס בסוף את הבירות, אבל את הבירה הראשונה, אם תשים לב, הוא לא תפס, אבל זו, אבל לא יתפס איתך פה על קטנות כמו שהוא לא תפס את הביר.
אני ממש נהניתי מזה, אני חושב שגם בלי קהל,
אני שמח שנהנת, אבל
בלי קהל זה היה נכון לעשות את זה, גם לנוכן אחד סיבות, כי זה פשוט היה מצחיק, ואני חושב שזה מספיק שזה שירת את ה, נגיד, לא יודע, 100,000 איש שצפו בזה,
אני אגיד לך, מה באמת עצבן אותי, מה עצבן אותי בסגמנט הזה.
אוקיי.
מה בקי לינץ' יצא? אני רוצה להבין. למה אנחנו מכניסים לפה גם, גם עכשיו העצמה
נשית? כי היא דמן, והיא באה במסעית לאותו היום, והיא גוט, וכשסטיב אוסטין נכנס, אמרו, the greatest of all time, מיני עברת לפיד, תקרא לזה ככה, אני לא, רצו להחביב אותה לקהל שכבר לא מחבב אותה, שאין המון כאלה. ככה אני ראיתי את זה.
אני לא יודע, אני לצערי, אני לצערי לא מסכים איתך על הסגמנט הזה, לדעתי הוא לא. מה לדעתי? אני אגיד לך, אני לא נהניתי מזה כמוך. בסדר, סבבה, זה היה משהו חד פעמי, לא ניכנס עכשיו לקטנות.
כן.
בוא נסיים עם רו.
סיימנו עם רו, הרבה יותר מאוחר מה שתכננו, אבל סיימנו.
במפתיע, 45 דקות לדבר על משהו שאין מה לדבר.
אנחנו, כן, אנחנו דיברנו בערך את רוב...
זה הכל תודות לקריאטיב הגרוע.
ולרנט שלך על אנדרטייקר. טוב, סמקדאון. דיברנו על רוב גונקובסקי, אנחנו ראינו אותו בזירה, דיברנו גם על ההופעה קצת מוזרה שלו בזירה. אני לא יודע באיזה הקשר, אבל נכנס קורבין, ואז נכנס אליאס, ואז יש קורבין נגד אליאס ברסלמניה. במשפט אחד, פרישו?
אתה חושב שיהיה פרישו ברסלמניה הקרובה?
אני חושב שיהיו שני פרישו אפילו.
כן, אתה מאמין? תשמע, זה כן, כמו שדיברנו מקודם על פיודים אפשריים למיין איבנט, זה חד משמעית יכול להיות פיוד לפרישו.
אתה אומר זה מיין
איבנט. עומד בסטנדרטים.
כן, עומד בסטנדרטים של פרישו.
אני חושב שבסופו של דבר אנחנו, תשמע, אנחנו מחלקים באמת את רסלמניה לשתי לילות, אז אומרים, אוקיי, באירוע רגיל יש לנו באזור השמונה קרבות, שבע קרבות לדעתי, אם אני לא טועה, אבל עכשיו אנחנו מחלקים את זה לשתיים.
ואנחנו רואים שזה גדול מדי.
ולאירוע של רסלמניה, אז אולי הם שחקים עם זה, מצד אחד הם אומרים זה באמת ארוך מדי, אז בואו נחלק את זה לשתי לילות, אבל ברגע שזה מתחלק לשני לילות, אומרים לעצמם, אוקיי, אבל עכשיו זה קצר מדי, אז בואו נוסיף עוד תוכן לכל לילה.
ואז מוסיפים את
הכיוון.
את קורבין.
אתה יודע, קרבות נגד קטנים כאלה, לא...
קורבין נגד אלייס, Hell in a Cell, False Count, Anywhere, Last Man Standing Match. זה כזה
משהו. Number one contendership for the WWE Championship and... and universal championship ברסלמניה 37
winner invites the loser for a meal at McDonald's כזה משהו סיפולציה זה
the winner wins the royal rumble next year
וואי גדול dance off sing off
היית רוצה לראות את אלייס אבל זוכה את הרויאל רמבל בוא
כן ממש כן
חד משמעית מה אתה צוחק
אני צוחק אלוואי
בעזרת השם זה מה שיקרה
טוב ממשיך אתכם לנושא הבא דניאל בריין ודרו גולאק שהם הצמד החדש החל משבוע שעבר הם הזוג האתרי בביצה מה שנקרא ניצחו את סזארו ושינסקי ושבוע הבא במידה ודרו גולאק מנצח את
דרו גולש.
חשבתי את זה עכשיו, אתה יודע? אם דרו גולש מנצח את שינסקי בסמקדאון, בריין מול זיין על אליפות בין יבשתית במניה, מגניב, אני חושב שזה גם יקרה, כי הם כאילו צריכים קרב.
אני חייב להגיד לך שאני קצת התאכזבתי, כי הייתי בטוח שזה הולך לכיוון הרבה יותר מעניין.
של דרו גולש נגד סמי זיין.
יפה.
ואני גם התבאסתי.
כי זה באמת היה נראה ככה. זה היה באמת נראה ככה, לי. כשזיין בא ורצה להגיד לו, והצביע והסתכל על גולש, הייתי בטוח שעוד רגע, הוא אומר, תשמע, אתה כל כך מאמין בטכניקות שהוא מלמד אותך גולש, בוא תן לי להתאבק נגדו על האליפות, ולא נגדך. בוא נראה באמת מה הוא שווה. ואני באמת ראיתי את זה קורה, אבל הוא הרזב אותי מאוד. מאוד הרזב אותי.
כן, כן, לגמרי.
אבל בלי קשר לחזבה הזאת, אני חייב להגיד לך, בתור מישהו לא באמת ולא כל כך אף על דניאל בריין, אני מאוד אוהב את הקונספט הזה של בריין וגולש.
כן. צריך להתרגל.
זה תפנית בעלילה כזאת.
תשמע, אני אוהב את זה. אני חושב שדרו גולק הוא...
זה גם שובר שגרה כזה.
דרו גולק הוא חביב הפוד בסופו של דבר, ואני חושב שמגיע לו
ה... זה כמו שנראה פתאום את רומן ריינס הולך עם מיץ לייטר.
כן, כן.
שיכול להיות אגב מגניב, כן?
זה באמת יכול להיות מגניב. אבל כן, ממש נחמד ואחלה לעניין.
אני חושב, אני, אתה יודע, אני הגעתי למסקנה עכשיו, אני פיצחתי את הנוסחה, איך לגרום באמת לרומן ריינס להיות לא אומר חביב הקהל, אבל לפחות לבוא בעין יותר טובה לקהל.
נראות שהוא כבר התחבר.
ואם אנחנו נכניס אותו, אם אנחנו נכניס אותו, אני עדיין לא אף עליו, אם אנחנו נכניס אותו לקונספט כזה, באמת, להצמיד אותו לאיזשהו מתאבק, אתה יודע, יותר קטן.
יותר מעניין.
סלייטר באמת. בדיוק. וגם שהמתאבק הזה באמת יקבל איזשהו פוש על הדרך, כי מצמידים אותו לרומן ריינס, שזה פוש בפני עצמו. וגם, אתה יודע, קצת לשבור את הדמות הרגילה של אני בטופ, אני רק מסתובב עם הטופ גייז, עם המיין איבנטרים, עם הגולדברגים והאנדרטייקרים והג'ון סינאים.
אוקיי, כן.
ג'ון סנאים, ג'ון סנאים.
ג'ון סנאים. כן, תשמע, זה באמת מעניין שזה ציוות מעניין והוא טוב, וזה באמת יהיה נחמד, ואני אוהב את הרעיון של סמי זיין נגד בריין, אם כי הייתי מעדיף את דרוגולק נגד סמי זיין, לא נורא. ממשיך איתך לנושא הבא, פייג' דווקא ברז, שברה לי את הלב, הגיע בסקייפ ולא הגיע במציאות, מסוכן שם בחוץ.
כמו כולם עכשיו, היא רק ב...
כן, לא, מסוכן, מסוכן.
בזום, בזום.
בזום. היא כן הודיעה לביילי, שהיא תגיע לאליפות שלה בקו הדחות, מול לייסי אבנס, דיינה ברוק, תמינה, נאומי, וסאשה בנקס. עכשיו אנחנו כבר חודשים...
ופה היא תקנה, היא תקנה על העוול שהיא גרמה לנו עם זה שהיא לא הגיעה.
עכשיו תקשיב, אנחנו חודשים אומרים שיש סאשה בנקס נגד ביילי, זה די כאילו צפוי, זה לא קרה בצורה של פיוד, זה כן קרה בצורה של טוב, זה כאילו מה שקרה, זה הפינק.
אני שמח שזה קרה ככה.
כן?
זה... הם הצליחו להפתיע אותנו בכל הזאת, זה היה משהו שמובן
כן,
כן אליו, צפוי. לא ראינו את זה קורה בצורה הזאת, אבל שמח שהם הגיעו למצב שהם מצליחים להפתיע אותנו בדברים כל כך מובנים מאליו.
יפה, יפה, אמרת יפה. אני גם אוהב את התגובה של סאשה בנקס לזה, שהיא כאילו קצת הייתה מופתעת, אבל אז חייכה, כי היא כן רוצה את האליפות, והיא כן רוצה לנצח.
אני גם בתור אחד שמאוד... מעריץ את סאשה בנקס, אני הייתי מאוד שמח לראות אותה, לוקחת את האליפות מביילי, ולא את נעמי, או את למרות שלייסי אבנס גם מאוד מגיע לה.
אתה יודע באיזה צד אני בקרב הזה, למרות שהוא לא כל כך הגיוני, אני כן בצד של
אני לא מסכים איתך דווקא אבנס, אני מאוד רואה אותה כיריבה אופציונלית לזכות באליפות.
אני חושב שהיא תהיה ממש קרובה, ואז תפסיד.
היא די במהלך גם סוג של פוש, הם כולם שם לדעתי, חוץ מדנה ברוק כמובן, ותמינה
שוואו,
לא יודע מאיפה הפליצו
איפה
אותה.
כן.
זה היה גם קטע מאוד יפה, שמה, את מי תוסיפי?
את תמינה שלא קיימת.
את תמינה, היא בכלל נמצאת פה. כן, אני אוסיף תמינה, איך אני איתך? זה היה יפה, זה היה יפה.
מי תביא כבר את קלי, קלי? כן, קלי, קלי. שזה חבל שלא קרה.
גם וינס מקמן השתתף בה? כן, גם וינס
מקמן השתתף. תשתתף, לא השתתף, תשתתף.
תודה, הייתי רוצה להיות במעמד כזה, שאני כולי מחזיק אליפות בביטחון, בתור בן אדם מאוד סנו, ואחד מדבר איתי בסקייפ, דרך ה...
הם לא יודעים.
אני מודיע לך שיש לך קרב עכשיו, ואני אגיד, כן, אני אגיד מי יש לי קרב, מי יכול עליי, את מי עוד לא ניצחתי, מה תביא לי, את אנדרטייקר, תביא לי את טריפל אייץ', את ג'ון סינה, תחזיר לי את סיאם פאנק, כן?
סיאם פאנק.
סיאם פאנק, סיאם פאנק ותמינה.
קריס בנוע.
שיט. כן, כן, קריס בנוע, חוזר.
כן, עכשיו...
הרסת על עצמך קאמבק של שבוע הבא בירו.
מצטער. הרסנו את הקאמבק של ג'ף ארדי. כן.
הכספת קהילה שלמה עכשיו.
אוקיי. אותי תשתגע בגלל זיגלר, ופירק את מיז ומוריסון. עכשיו, כשאני אומר פירק, הוא קבר אותם. וכשאני אומר קבר, אני אומר ליטרלי, קבר מתחת לברקיידס, ועם כיסאות. עכשיו...
ממש אפשר היה לראות, הם נמצאים באותו גוש שקבור גם הקריירה של אנדרטייקר.
כן, זה עצוב מאוד מה שאמרת עכשיו. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד, איזה כיף לאוטיס שנשבר לו הלב, ובניגוד לרובנו, הוא אשכרה יכול לבטא את זה, בלעשות מה שכולנו רוצים לעשות כשנשבר לנו הלב, שזה פשוט להרביץ אנשים עם כיסאות ולשבור את כל המקום שאתה נמצא בו באותו רגע.
כן, אבל הוא רוצה להרביץ לזיגלר. מה שקרה בפועל שמיז המסכן ומוריסון המסכן.
מיז נקרא לדרכו.
שניהם, כן, הם נקלעו שם בדרך ונשחטו בטעות.
אבל איזה כיף לו. כאילו, אני רוצה להיות בזירה של WWE כשנשבר לי הלב. בא לי, זה יכול להיות כיף. יש פה פוטנציאל.
כן, אתה יודע מה לעשות לנסח? שברון לב, חד משמעית.
אשכרה.
צריך לשבוך את הלב ולזרוק אותך לרויאל רמבל.
וזהו, ואז יהיה ישראלי אלוף WWE.
ואז כן, ואז תראה לברוק לזנר איך מנצחים מהכניסה הראשונה.
כן, זהו. אז אתה אוהב את מויז ומוריסון, ראית אותם נגברים באכזריות בגלל פיוד די מינורי בין אוטיס לזיגלר על... אני לא יודע אם אפשר להגיד
שזה... תראה, מה זה פיוד מינורי? זה לא פיוד מינורי, זה לדעתך פיוד מינורי, כן? בחשיבות שלו בשבילך. אבל שוב, יש לנו את הקריאיטיב, שהם קובעים מה הסדר גודל של חשיבות של כל פיוד. ואני לא אופתע אם אני אגיד לך שזה, הפיוד הזה לוקח גם את החשיבות של אורטון ואג' ואת מקנטייר ואת ברוק לזנר. כי... תראה, לאט לאט אני לומד להכיר.
אתה מתיישר, אתה מתיישר עם הסטנדרט.
את הקריאיטיב, כן, בדיוק, את הקריאיטיב הנוכחי שיש לנו.
כן.
ויש לי הגשה שזה הקריאיטיב של, אני יודע, איזה סדרת ילדים מערוץ הילדים, או מג'טיקס, שכותבת עלילות לסדרות מצוירות.
כן.
לא יודע.
כן, אז תשמע, לא יודע, זה נורא והיום לדעתי.
החברות תנצח, האהבה תנצח.
אני נהניתי מכל הסגמנט הזה, אבל אני לא חושב שהיה כדאי לקבור שם את אלופי הזוגות, במיוחד לא לקראת רסלמניה, במיוחד לא שמדובר במיז ומוריסון, ואני אפילו לא חסיד שלהם כמוך. יש משהו שאתה רוצה להוסיף, או שסיכמנו פחות או יותר את הנושא הזה?
סיכמנו אותו מעל ומעבר. אני מאוד מאוד מחזק את...
כן. את אוטיס.
את אוטיס. אני כואב את כאבו, באמת.
אני מבין שאתה
כואב. שמה, זה בנייה מאוד קשוחה מה שהם עושים לו שם. זה לא פשוט.
לגמרי, לגמרי. וזהו, אני רוצה להמשיך אתכם לנושא הבא, כי כולנו יודעים שבתקופת רסלמניה, כמובן שיש גם בתקופת החוזים, סגירת החוזים לקרבות, שזה הדבר שאני הכי שונא ברסלינג בכלל, אבל לא נורא. ריינס נגד גולדברג, הם הגיעו, פשוט זרקו את הכיסא, כאילו הם תיאמו את זה, תשמע אחי, שאנחנו נכנסים, זרוק את הכיסא, סבבה? אז זה מה שהם עשו.
קודם כל הם עשו את זה, דבר שני, מה שבאמת חרה לי, זה שזה היה עליהם, על הפנים, שהם תיאמו את זה גם בלייב, את התזמון.
כן.
גולדברג, עכשיו, כן. גולדי, עכשיו תעשה. אוקיי. אתה מתבלבל פה בתכנים.
לא אחי, אני יודע שזה גולדי, זה
אלפיוד הנקסטי. אנחנו נגיע ל-NXT, נגיע ל-NXT.
אבל זה גם הכינוי חיבה, שנתן ריינס לגולדברג, הם יושבים ב... אתה יודע, שהם יושבים ביחד, כשהם יושבים ביחד.
למה לא ברגי? למה לא ביל? למה לא ברגי? למה גולדי? גולדי תפוס כבר.
זה אין טריידמרק. בכל מקרה...
גולדברגסון.
בכל מקרה, מרגיש לי שהם בעצמם לא יודעים מה הסיבה לפיוד הזה.
ספיר נגד ספיר, מה זו הסיבה אתה צריך?
גוטל המפלצות נגד סופרמן. לא יודע, באמת, זה די מתסכל אותי אפילו, כי אני מרגיש שאין שום תכלית לעניין הזה.
אתה יודע, גם מה הולך להיות הפרומו לקרב הזה?
מה?
אנחנו הולכים לראות את... את לזנר, את גולדברג נכנס לזירה אחרי הקראון ג'ול. לא קראון ג'ול, סליחה, מה היה האירוע האחרון? כן. לא, סופר שואודאון. כבר לא מבדיל, יש כל כך הרבה. נכנס אחרי סופר שואודאון, מחזיק את האליפות לראשונה בסמקדאון, ואומר את המשפט המפורסם, who's next? השאלה זה לא מי היה האחרון, השאלה זה מי הבא בתור. ריינס יוצא, לא מרבה בלדבר, כרגיל, אני הבא בתור. אומר לו, סבבה, קח כרטיס, ניפגש שבוע הבא.
זורקים כיסאות וזה וזה.
הם קבעו ביניהם, נפגשו, אתה יודע, לסגור ככה את הפרטים הקטנים, האחרונים.
אוקיי.
ככה, לסגור את הפינה, להגיד שהם כן עבדו על הבנייה לקרב ברסלמניה. לא הייתה פה בנייה בכלל, אבל בסדר.
זה סתם מדכא.
הייתה יותר בנייה לקרב של ברי ווייט עם אנדרטקר, שאני מזכיר לך, לאורך כל הבנייה אנדרטקר לא הופיע פעם אחת בתוכניות השבועיות.
אשכרה, נכון.
וגם אז ברי ווייט גדול ואהוב הצליח להביא אחלה סיפור.
לא, ברי ווייט מצוין, ואגב היום בסמקדאון שהיה את הקרב של ברי ווייט נגד סינה, זאת אומרת בשידור חוזר, נזכרתי כמה אהבתי את ברי ווייט וכמה אני פחות אוהב את הפינד, אבל זה נושא ליום אחר. NXT, תוכנית ללא קרבות, שזו החלטה מעניינת, שאני לא, למה לתת לך לקחו את ההחלטה הזאת בעצם, כאילו, מה עומד מאחורי זה?
לדעתי הסיבה לזה שהם הגיעו למסקנה שהם לא יוכלו להעביר את הקרבות בצורה שמצופה מקרבות ב-NXT לעבור. שוב, גם בגלל שאין לנו קהל, גם בגלל נסיבות כאלו אחרות, אני באמת לא יודע. יכול להיות, יש לנו איזה מתאבק חולה קורונה שאנחנו לא מודעים אליו.
יכול להיות האמת.
חס וחלילה.
יכול להיות האמת. בחברה כמו דבר דבי זה מאוד יכול להיות.
יש שמועות כבר היום על בובי רוד.
מה אתה אומר?
לא, סליחה, הוא לא, ממה שהבנתי מהשמועות הוא לא חולה בקורונה, אבל פשוט בגלל התנאים הקשים הוא לא יכול להגיע מקנדה לארצות הברית בטיסה, מה שימנע ממנו כנראה להגיע לרסלמניה. וזאת הסיבה גם שראינו השבוע את דולף זיגלר לבד.
וואו.
זה קשה לי להגיד לך בדיוק מה הסיבה.
לא, ברור.
כי אני אגיד לך יותר מזה, אני פחות, אתה יודע, מתחיל לחשוב מחוץ לקופסה, למה הם עשו ככה, ומה הם עושים פה, ומה. אני כשאני מדליק NXT, בשונה מסמקדאון ורו, אני באמת בראש, אוקיי, אני הולך ליהנות עכשיו. ואני לא הולך לחשוב על זה יותר מדי, אני הולך ליהנות מהמוצר, ממה שהם מספקו לי.
אוקיי, כי זה NXT. אז בוא נדבר שנייה על מה שסיפקו, מדובר בדוקומנטרי, פשוט תוכנית דוקומנטרית. על צ'אמפה, זה התחיל בצ'אמפה בגרגנו, זה היה בערך, אני חושב, שעה שסיכמה את כל שלושת השנים של הפיוד ביניהם, שלי זה נגיד היה מצוין, כי אני לא חוויתי את כל הפיוד הזה לייב, הייתי מכל מיני סיבות, ופחות טוב למי שכבר ראה הכל. אני אדבר כאחד שזה כן היה טוב לו, זה היה פשוט מדהים. אני חושב שהם סיכמו מצוין את הפיוד, הם הכניסו אותי לגמרי לתוך הסיפור, אני ממש בפנים עכשיו, ואני אשכרה מחכה להמשך של ההתפתחות הזאת, שאלוהים יודע מתי היא תקרה, אבל היא תקרה, וזה כן מאוד משמח. זהו, שלך?
אני חייב להגיד שלמרות שאני מכיר את הפיוט גם לפני זה, ויצא לי גם להמליץ לך עליו, ולראות את הפרומו ולראות את הקרב, ידעתי טוב מאוד מה דעתי לגבי הפיוט בין השניים, אני מת על שניהם, כמובן בתור מתאבק על כל אחד מהם,
כן.
ופיוט בין שניהם, כמה פעמים כבר יצא לנו לדבר על זה, אין כיף יותר מפיוט בין שתיהם מתאבקים מצוינים, שהם חברים בחיים אמיתיים גם, ויש ביניהם כימיה מטורפת כזאת.
לגמרי.
אין כיף כזה.
לגמרי, זה באמת כיף.
אתה לא תמצא כזה, זה בשום מקום, אולי ב-AEW. מצד אחד אני כן יצא לי לראות את הקרבות, אמנם לא בלייב, כן, ואני כן לא הייתי רואה NXT בצורה אדוקה, קצת יותר ממך, אני כן יצא לי להשנים את החסר עם זה, לראות את הקרבות וככה לחקור מה קרה בדיוק, ומי בגד במי, ומי נאבק במי, ומי זכה באליפות, ומי הפסיד האליפות, ומי היה צריך לעזוב את האליפות עקב פציעה, כן, זה גם הכניס אותי קצת יותר לעניינים ממה שהייתי, ואני חייב להגיד לך שאני באמת מאמין, אחרי שקודם כל אני מבטיח לך שהרמה שהם נכנסו לעומק בכביכול דוקומנטרי הזה, זה פתח כמה פרטים חדשים לגבי הפיוד, לגבי שני המתאפקים, לאנשים גם שעוקבים אחריהם בצורה סדירה. זה אני מבטיח לך. וגם בלי קשר, זה היה ממש כיף, לקחת באמת מההתחלה עד הסוף, וששני המתאפקים עצמם יפענחו לך את זה, מההתחלה, מ-0 עד 100, את כל הדבר הבאמת מאוד מעניין הזה.
אפילו זה הכי משמעותי היום ב-WWE, מעבר ל-NXT אפילו, ב-WWE לדעתי. הכי משמעותי.
אני, תראה, אני לא יודע להגיד לך אם מעבר ל-WWE, מעבר ל-NXT ב-WWE, היום חד משמעית, כן? אני מסכים איתך שזה גם יתחרה בפיודים מאוד מפורסמים, ישנים יותר, אבל אין מה להגיד, זה פיוד ענק, וזה פיוד מצוין, וזה פיוד מטורף, ומתאבקים מטורפים, ואני באמת מת עליהם, ואני מת על הרעיון שלה לחדש את הפיוד ביניהם, על פיודים כאלה, נבנו הצ'נטים, fight forever.
לגמרי, לגמרי, וזה בהחלט פיוד מצוין. אנחנו לא נדבר על שאר מה שהיה בתוכנית, כי זה היה פחות מעניין, היה את פין בלור, היה את ריה ריפלי, נחמד, אבל לא מספיק, לא מצדיק דיבור על ריקאפ, זאת אומרת, לא כמו צ'אמפה וגרגנו, ולכן אנחנו נמשיך ישר לתוכנית, שעשתה תוכנית ללא קהל בצורה, בלי ספק בכלל, הכי טובה שאפשר, וכמובן אנחנו מדברים על דיינמייט של AW, וזה נפתח במונולוג של קודי, קודי מאט ג'קסון וקני אומגה, שזה פשוט היה מדהים, קודי שדיבר בצורה מאוד מרגשת על מה שהעולם עובר היום, ובצורה ממש בכלילות פשוט, תרגם את זה לתוך האליט ולתוך הסטורי ליין, בצורה שהיא בלי הפרדה בכלל הרגישה, וזה היה מדהים, זה היה ממש טוב. כמובן בדרך לבלוד אנד גאטס, מיני אירוע שהיה צריך לקרות בדיינמייט שבוע הבא, וידחה למועד מאוחר יותר, לפי הודעה שפרסם עם טוני קאן, הבעלים של הארגון, הפרומוטר, ככה או ככה, הנאום הזה היה מדהים, אני באמת מפציר בכל מי שמאזין לנו, ואיכשהו לא צופה ב-AW, זה משהו שאתם חייבים לעשות, אני אישית, היו לי צמרמורות, בסוף הנאום הזה שהם נתנו שם, זה הרגיש טבעי, זה הרגיש טוב, זה הרגיש אמיתי, זה בא מהבטן, וזה באמת היה מדהים, זהו. מפה אנחנו גילינו שיש בקהל מתאבקים, בניגוד לתוכניות אחרות, WWE, שבהם לא היה מתאבקים בקהל, שזה רעיון מגניב, היה את MJF ושון ספירס, שככה אמרו על הקרבות, היו את הפייסים בצד השני, והם צעקו אחד לשני הערות כל הזמן, ובאמת הוסיפו הרבה לאווירה, שיכלה להיות מתה. זהו. אז דבר ראשון, שאלו לי, איך אתה נכנסת לתוך הפרק הזה, שהוא משמעותית שונה מאיך ש-WWE עושים את הנוסחה הזאת?
המילה המתאימה זה לא, לא הייתי אומר שהיא משמעותית יותר טובה, היא חד משמעית המוצלחת ביותר מאז שנכנסנו למשבר של הקורונה. מאז שהתנאים הצטמצמו דרסטית והוחלט על ביטול כל המופעים והתכנסויות קהל, זה האירוע פה ספציפית. עד עכשיו אנחנו דיברנו על זה שכביכול התחרות שיש לנו פה היא בין NXT ל-AW.
כן.
היום לא רק שהתחרות לא היא עם NXT, אלא ש-AW דיינמייט, התוכנית עצמה דיינמייט, עשתה בית ספר גם לרו וגם לסמקדאון, כשאנחנו זוכרים ששתי התוכניות האלה, יצא לנו לראות גם את אנדרטקר, גם את AJ סטיילס, גם את ג'ון סינה, גם את אדג', את השמות, את סטון קול סטיב אוסטין.
שמות ענקיים, כן.
יצא לנו לראות שמות מטורפים, ובכל זאת, MJF, שון ספירס, רודס, קודי רודס, אומגה.
אורנג' קאסדי.
בכללי האליט, אורנג' קאסדי כמובן, אורנג' קאסדי עושה את עבודה שלו נאמנה כל ערב.
כן.
כל ערב. אבל באמת, כל האליט, בסט פרנדס, לוצ'ה ברוז, וואו, הם סיפקו, במיוחד עם הרעיון של להביא את
מתאבקים.
כמה מתאבקים. כן. לא אומר את כולם, לא את כולם. ככה בודדים, שיראה כאילו הם תוך כדי יצאו, בגלל שאין קהל, אז מותר, אז אנחנו נצא, וככה נראה איך האירוע עובר. כן. ועל הדרך, הם גם מסיים להעביר את האירוע, כי אתה שומע אותם מגיבים בתור קהל, וזה משהו חשוב, ואתה תשמע פה ושם צ'נטים, ואתה יודע, הדברים הקטנים שבאמת חסרים לנו בלי הקהל, היו לנו, היה לנו את סמי זיין, היה לנו את סמי גברה, ששר לנו את הכניסה של ג'ריקו, שזה היה משהו שהיה לנו מאוד חסר, אם לא היה את זה, שלא לדבר נכון שזה היה רגע ענק בפני עצמו, אבל איך היינו מגיבים לכניסה של ג'ריקו בלי שהקהל ישיר?
וזה היה פשוט גדול, ואני חושב שגם היה את אילתור כזה של הרגע.
היה גם קטע, אני לא זוכר, זה כן היה לדעתי מתוכנן, כי AW, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, שהם חושבים על הדברים הקטנים האלה, ואני יודע חד משמעית שהשירה של הקהל במהלך הכניסה של ג'ריקו, זה חלק מהכניסה כבר, כי אם אתה תשים לב, לדעתי גם דיברתי איתך על זה, אם אתה תשים לב, הם יודעים מתי לעצור את הדימסון, כדי לתת, כביכול, כמו שלומי שבת, לתת לקהל השיר לבד.
כמו שלומי שבת.
את הביקומה, ביקומה, ביקומה.
כן.
הם כבר פיינחו את זה כמשהו שמצליח, וזה משהו שחייב להיות חלק מהכניסה של ג'ריקו. אגב, זה ענק.
לגמרי.
אבל כן, שמים לב שגברה לא השקיע יותר מדי חזרות.
אבל לא נורא, לא נורא.
לשיר הזה.
אנחנו זולחים לו.
אבל בסדר, נסלח לו, כי זה כן, זה היה רגע ענק, ככה או ככה. והיה גם קטע, אם אני לא טועה, שזה MJF ושון ספירס, שרו את האנטרס מיוזיק של ג'וראסיק פארק. של
באמת.
ג'אנגל בוי.
לא ידעתי.
זה גם היה... אתה יודע, אתה מרגיש, אין לך מצד אחד קהל, אבל עדיין יש לך תגובות, ויש לך צ'נטים, ויש לך בוז,
כאילו שברו דיסטנס המתאפקים. זה ככה זה הרגיש.
כן, כן, ממש ככה, ממש ככה.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך גם טיפה על רסלינג, שאנחנו לא עושים את זה הרבה פה. לוצ'ה ברוז נגד הבסט פרנדס. שמע, קרב מצוין, קרב שהרגיש שיש קהל. אין ספק בכלל שמדובר בפרפורמרים מצוינים, וכבר אמרנו שהדף טריינגל לצורך העניין הוא הטריו עם הכי הרבה כישרון זירה שקיים היום, וזה כיף לראות שאפשר לעשות קרבות טובים גם בתנאים האלו. שבוע הבא, הוכרז קרב חנייה, קרב במגרש חנייה, אנחנו עוד לא יודעים אם זה יקרה, נוכח התחייה של גאצן בלאד אנד גלורי, לא גאצן גלורי, אז זה מעניין מה יהיה שם. ג'וראסיק אספרס, ניצחו את הבוטשר ובלייד, אבל משהו יותר מעניין מכל הסיפור הזה, זה שהדארק אורדר נכנסו לזירה. דיברו על האקזלטד וואן שיגיע ושקרוב מתמיד וכו וכו וכו, וסיו יורדים עליהם שזה לא יקרה ושאין דבר כזה ושזה לא עוזר לאף אחד הדארק אורדר שלהם ושזה רק 10 לאנשים. ופתאום המסך הבזקים, והאקזלטד וואן הופיע, מדבר. אנחנו עוד לא יודעים, עוד לא רואים מי זה, ומסתבר שזה ברודי לי, אלא הוא לוק הרפר. ואני יכול להגיד לך על עצמי, אני עשיתי פופ מטורף, כאילו אני קהל בזירה, כי הייתי בטוח שזה הלכת מתארדי. ופתאום זה ברודי לי, שהוא לוק הרפר, שאני אוהב, אני פשוט חושב שהוא באמת לא נוצל טוב ב-WWE, ולדעתי זה ליוק מצוין של AW לתפקיד הזה, והוא היה נראה ממש טוב בתפקיד הזה, ואני חושב שהוא בבול. עשה טיזר קטן לסיסטר אביגייל, שגם זה, שפה גם לי תגובה, מביכה אפילו לבית.
תשמע, אין מה להגיד, אני אגיד דבר אחד, אין מה להגיד ש-AW מצליחים חד משמעית בצורה הרבה יותר מוצלחת מ-WWE, להראות מתאפקים שהם לא הצליחו איכשהו להראות באור נכון. בשביל זה AW הוקם, חד משמעית בשביל זה. בשביל לתת את הרגע הזה המוצלח של החשיפה לכל בן אדם שלא זכה לזה ב-WWE.
לגמרי. ותחשוב על המתאפקים שיושבים ב-WWE ומסתכלים, אומרים, בוא נקף שם. אולי גם אני אלך.
בוודאות, בוודאות שיש כאלה.
כמובן, כמובן. ואני מקווה שהגיעו כל האנשים שצריכים להגיע, כי זה פשוט מדהים, וגם בלי, הרוסטר של AW הוא פשוט מצוין, ואני נהנה ממנו מאוד, וכל יום אני, כל תוכנית אני מגלה מישהו שאני אוהב יותר, או מסמפת יותר, וסמי גברה כבר הפך להיות אחד הפייבוריטים שלי, לפחות טופ 5 אפילו, מבחינת הדברים שעושה אפילו אוף מייק, ועל המיקרופון, צורך העניין. בכלל, אני פשוט אוהב את הארגון הזה ואת הרוסטר שהוא מציג, וברודי לי הוא תוספת מדהימה לעניין הזה, ואני חושב שדארק אורדר עכשיו התחילו לתפוס תאוצה, וזה יהיה מעניין, כי יש שם המון פוטנציאל, עשו להם חתיכת וידאו פאקג'ז, הכינו אותם טוב, הייתה בנייה ארוכה, ועכשיו היא תתחיל לבוא לידי ביטוי, אני מניח כשנחזור לשגרה ושיעבור זעם, וזה יהיה מאוד מעניין. משהו שלך נוסף על הנושא?
לא, מסכים איתך במה.
מצוין, אני שמח שאתה מסכים איתי, למרות שזה מביא פחות רייטינג.
אתה לא, כן, אתה לא שמח.
אנגמן פייג', קודי ומאט ג'קסון, מפסידים לסנטנה אורטיז וג'ק הייגר, האינר סרקל חוגגים את הניצחון, ג'ריקו צוחק על האינר סרקל, שאין להם סיכוי, בארבעה נגד חמישה, ובלי היתרון של מי נכנס ראשון, זאת אומרת אחרון, לבלאד אנד גאטס, וכאילו זה כבר נראה שהתוכנית הולכת להיסגר, אתה יודע, הטייטל הקטן והכל, All Rights Reserved. ואז מגיע רחפן, קטן, שנקרא Vanguard One, ואני חייב לדעות שאיכשהו לא חיברתי באותו רגע, אבל ברגע שהוא נחת, ג'ריקו נראה מבולבל, נראה שלא מבין מה קורה, מאט ג'קסון אומר, יש לנו חמישי, אני התקשרתי לבקש טובה, ורואים את מאט הרדי, עומד עם הידיים והמוזיקה, ואני משתגע, וזה עוד פופ מטורף, פופ שני כבר שלי בבית, בתוכנית בלי קהל, שזה הרבה יותר קשה להשתגע בבית, כשאין קהל שמשתגע במקום. ושמע, זה פאקינג טוב, כאילו, לא צפיתי את זה בכלל, בכלל, בשום דרך. לפני שבועיים ראינו אותו ב-WWE, זה היה מהיר, וזה היה חד, וזה היה חזק, ווואו. ואני מאוד מתרגש, כמו שהבנת. מה, איפה אתה עומד בנושא?
אני איתך, אני לגמרי איתך. שוב אני אומר, AW מצליחים גם אנשים שהם לא, לפחות לא הגיעו למצב מזיר ב-WWE, הם מקבלים פה זווית חדשה ב-AW, בצורה הרבה יותר מוצלחת, ואני אף על זה, באמת אף על זה.
ברור.
שלא לדבר שהיו כל מיני קונספירציות, אולי זה יהיה בכלל, הרי כן היינו בטוחים שבסוף יגיע לכאן בן אדם חמישי, ואמרנו אולי זה יהיה במקרה מוקסלי, שכרגע עדיין בפיוד עם האינר סרקל, והם בכל זאת מפתיעים אותך.
במיוחד שכולם חשבו,
יותר מדי,
שמתארדי יהיה אקזולטד וואן. זה גם חשוב להגיד.
כן. והתיאוריה הזאת נתנפסה לך בפנים, לא לרעה אבל.
לגמרי לא לרעה.
ואני אגיד לך, באמת אני אסכם את כל מה שדיברנו לגבי EW, זה באמת מקסים בעיניי, שאירוע דיינמייט, שכביכול אמור להתחרות בסך הכל ב-NXT, להתחרות, כן? לא אומר שהוא מתעלה עליו גם, מתחרה ב-NXT.
אני אומר שהוא כן מתעלה.
הצליח מבחינתי להתעלות לא רק על NXT, אלא על כל תוכנית, שהייתה ל-WWE מאז התנאים החדשים, מאז משבר הקורונה.
כן.
בצמצום קהל כמובן, בלי קהל ובזירה יותר קטנה והכל. אני חייב להגיד לך שדיינמייט, בסך הכל עם לוק הרפר ומאט הרדי, אני בכוונה משתמש בשמות מ-WWE, גברו על תוכניות עם אנדרטייקר, עם סטון קולד סטיב אוסטין, עם אג', עם ג'ון סינה, עם ברי ווייט, עם, באמת, עם השמות הכי גדולים, שאתה יכול לחשוב אפילו, עם גולדברג, רומן ריינס, זה, זה, זה מטורף, רק לחשוב על, על הדבר הזה.
זה באמת מטורף, ואני לא חזרתי את זה ככה, וזה
מחשב מאוד יפה. שאשכרה לוק הרפר, אשכרה של לוק הרפר ומט הרדי, הצליחו לספק לך תוכן יותר מעניין ורלוונטי, מאשר אנדרטייקר וסטון קולד סטיב אוסטין. איך הגענו למצב כזה? אלוהים יודע, אבל זה המצב.
קריאיטיב מדהים פשוט. זה ככה הגענו למצב הזה. בניות לטווח ארוך, והפתעות מאוד מאוד מעניינות, וזה פשוט כיף, ואני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שהקורונה לא תגרום למשבר מאוד מאוד רציני בחברה שרק התחילה. אמנם יש לה כסף מזכויות שידור, ולא חסר כסף למשפחת טוני, למשפחת כאן בעצם, משפחה מאוד חזקה, מיליארדרית, אבל כארגון אני מאוד מקווה שהם יחזיקו וצליחו לצלוח את המשבר הזה. וזהו, אנחנו כמובן לא נרד בלודינגת שבוע הבא, אנחנו לא יודעים מה יהיה שבוע הבא, אבל אני מאוד מחכה ככה או ככה, ולדעתי זה יהיה מצוין. זהו. משהו שאנחנו רוצים להוסיף על השבוע הזה, שיצא לנו יותר אורך ממה שתכננו וחשבנו שייצא?
תראה, תיאוריות נועדו כדי להבין שאנחנו לא מבינים כלום מהחיים שלנו.
נכון, אבל זה כיף, זה כיף. To theorize.
אבל פעם בה אתה צודק במי הולך לזכות ברייל רמבל, אז זה, זה, זה נחמד עדיין.
כן, זהו. אז
תחשוב על תיאוריות.
אני אחשוב כבר על השנה הבאה. זהו, תודה רבה לך, שאולי גרסנשטיין.
תודה לך, ספיר אברהמי. תודה למי על
המוזיקה? purpleplanet.com, על המוזיקה.
תודה לכם.
תודה רבה לכם שהזנתם, תעשו לנו פולו בכל האפליקציות שבהם אתם מאזינים. אנחנו נמצאים בפייסבוק, מוזמנים להגיע, לסמן לייק, לשלוח לנו הודעה, נשמח לדבר איתכם. זהו, זה הכל השבוע, אנחנו כמובן ניפגש בשבוע הבא, לאחר עוד סבב של תוכניות מוקלטות, בתקווה שדיינמייט יתקיים. וככה אנחנו נסכם את השבוע הזה, שהיה ללא קהל, אבל עם הרבה 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 דברים והתרחשויות. אז תודה רבה שולי שוב, וניפגש בשבוע הבא. יאללה ביי.